אני מתביישת בכך שהמשפחה שלי מקדמת אלימות, גזענות ופשיזם. מעט נטע החיטוב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אחת התהיות המרכזיות שעלו במהלך השיחות עם פרופסור רות בן ארצי, חוקרת מדעי המדינה וגם האחיינית של שרה נתניהו, נסבה סביב השאלה למה דווקא עכשיו בן ארצי שוברת שתיקה. במשך שנים היא נמנעה מלהביע את דעותיה באופן פומבי וביקשה להרחיק עצמה ככל האפשר מהקשר הגנטי. למעשה, מעט מאוד ממכריה הקרובים אפילו יודעים על הקרבה המשפחתית שלה למשפחת נתניהו. בן ארצי ענתה בפירוט על השאלה, אבל אחרי כמה ימים ביקשה לחדד ושלחה הודעה נוספת בסוגיה. אז למה עכשיו? התשובה היא שאני מתביישת, עצובה וכועסת. מתביישת בכך שלקרובי המשפחה שלי אין בושה, שהם בעמדות כוח שמקדמות ומעודדות אלימות, גזענות, לאומנות ופשיזם. אלו לא הערכים היהודיים שאני ספגתי ושאני מרגישה מחוברת אליהם. ישראל יכולה להישאר מדינה שבה יהודים מוצאים מקום בטוח וחופשי של שוויון ושותפות עם כל האוכלוסיות בגבולות המדינה. אני חייבת להאמין שזה אפשרי, מפני שהאלטרנטיבה, מדינת הלכה לא דמוקרטית, רודנית, שמבוססת על עליונות יהודית, תביא לכל כך הרבה סבל והרס כמו זו שטעמנו בחווארה. מדיניות שמבוססת על דת ונקמה תוביל למקומות חשוכים. כל עוד חברים, קולגות ואנשים שאני מעריכה ומכבדת חיים בישראל ונלחמים על עתיד דמוקרטי ושוויוני, אעשה כמיטב יכולתי לתמוך. בשיחות בעל פה היא הסבירה שחברים לחצו עליה לדבר ושהיא קראה טקסטים ונאומים של רבים שבחרו להפסיק לשתוק בעקבות מצב החירום, מה שהגביר בה את תחושת המחויבות. אבל היא מבקשת גם לסייג. אם הניתוח שלי את המצב יכול להוסיף למחאה, אני מחויבת לעשות זאת, אבל אני עושה את זה עם היסוסים וגם מתוך ידיעה שהסיפור הוא בכלל לא אני. ובכן, מי היא? רות בן ארצי, 51, היא מרצה במכללת פרובידנס ברוד איילנד. בין היתר היא חוקרת את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כמו גם יחסים בין מדינות מתפתחות למפותחות, וכיצד ארגונים בינלאומיים משפיעים על היחסים הללו. את הדוקטורט עשתה באוניברסיטת קולומביה, ואת התואר הראשון באוניברסיטת חיפה. היא ביתם של האח הבכור במשפחת בן ארצי, מתניה, פרופסור למתמטיקה, ושל אופרה, מורה לעברית ולספרות עברית. אחרי אביה נולדו למשפחת בן ארצי עוד שני בנים, חגי, עליו יפורט בהמשך, ואמציה, טייס מסוקים ואיש מחשבים שמתגורר כיום בארצות הברית. אחריהם נולדה בת זקונים. שרה נתניהו. ההורים של הארבעה היו הסופר והמחנך שמואל בן ארצי וחווה, לשעבר פריצקי, בת למשפחה חרדית מירושלים. המשפחה הייתה מפאיניקית עם דגש על לימוד תנ"ך, בית תנ"כי חילוני, כפי שהגדיר זאת פעם מתניה. שלושת הבנים ובהמשך גם הנכד אבנר נתניהו הגיעו למקום הראשון או השני בחידון התנ"ך. הם התגוררו בקיבוץ מחניים, משם עברו לכפר חיטים ואז לקריית עמל שבהמשך אוחדה עם טבעון. בערוב ימיהם עברו ההורים לירושלים. בן ארצי, שגדלה גם היא בטבעון, זוכרת משפחה קרובה שבה כולם נפגשים בערבי שבת ובחגים אצל הסבא והסבתא. המשפחה שממנה אבא שלי הגיעה הייתה מאוד צנועה, והסבא והסבתא גם התגאו בזה שהם צנועים, מספרת בן ארצי. הבית שלהם היה קטן ותמיד הייתה בו אווירה חמה ומשפחתית. במרוצת השנים התרחקנו בהדרגה כשכל הדודים התפזרו, חלק לחול וחלק ליישובים אחרים בישראל. כל אחד הלך לכיוון שלו. אני מניחה שההבדלים המשמעותיים בתפיסות העולם ובערכים תרמו גם הם להתרחקות הזאת. מדודתה, שרה, יש לה זיכרון אחד בולט. בסוף שנות ה-70, כשהייתי בת 6, אבא שלי קיבל מלגת פול ברייט ונסענו לשנתיים שבתון. ההורים שלי הזמינו את שרה שבדיוק סיימה אז את השירות הצבאי לבוא אליהם לחודשיים ויחד הם טיילו ברחבי ארצות הברית וקנדה. זו הייתה הפעם הראשונה שהיא נסעה לחול. היא הייתה כמו אחות קטנה של אמא שלי וכמו אחות גדולה בשבילי. היינו מאוד קרובים פעם. מתניה, הבן הבכור למשפחת בן ארצי, לימים אביה של רות, התגלה כגאון מגיל צעיר. בגיל 16 כבר סיים תיכון ועבר לירושלים ללימודי תואר במתמטיקה ופיזיקה. הוא התגייס לקורס טייס, עבר לשרת בגולני, ובהמשך הגיע לרפאל, שם שרת בקבע במשך 13 שנים. אחרי רות נולדו למשפחה עוד שני ילדים, אחיקם ויוני. יונתן, כיום שניהם חוקרים למתמטיקה. יונתן היה סרבן מצפון שריצה עונש מאסר בן שנתיים בגין סירובו. אלו המילים שקרא ב-2002 בבית הדין הצבאי ששפט אותו. אני, יונתן בן ארצי, מסרב להתגייס לצבא מטעמי פציפיזם. אמונתי העמוקה באי-אלימות החלה עוד כשהייתי ילד קטן, והתפתחה במשך השנים לתפיסה פוליטית ופילוסופית כוללת. בשל אמונתי, מדינתי שלי עומדת להשליך אותי לבית האסורים, בניגוד לכל חוק בינלאומי וכלל מוסר בסיסי. לכלא אלך בראש מורם, שכן נדע כי זהו המעט שביכולתי לעשות לשיפור פני המדינה. בריאיון שהעניקו הוריו באוגוסט של אותה שנה לעיתון הארץ, הביעה אם אופרה תמיכה בבנה. אנחנו מאוד תומכים בו וחושבים שזה המעשה הנכון בזמן הנכון, אמרה. זה לא מעשה אנרכיסטי. יוני מגלם עכשיו את הדבר היחיד והנכון שאפשר לעשות, מרי אזרחי. ברבות השנים הפכה אופרה לפעילה בולטת נגד הכיבוש ולאחת הפעילות המשמעותיות למען ערביי שייח ג'ראח. באותו ראיון סיפר האב, מתניה, כי גם הוא סרב לשרת במילואים בשטחים ב-1980 ונשפט בבית דין צבאי. לדבריו, זה קרה אחרי שראיתי את ההשפלות, את הדיכויים ואת העוצר של פלסטינים על ידי חיילי צה"ל. רות ואחי העמיקם שרתו שניהם שירות מלא. היא בחיל אוויר והוא בחיל הים. בהמשך הייתה פעילה במרץ ובשלום עכשיו. למעשה לקראת בחירות 96 פעלה במרץ כדי שדודתה ובעלה לא ייכנסו למעון ראש הממשלה. כיום היא מתגוררת ברוד איילנד ונשואה ליהודי אמריקאי שהכירה במהלך לימודי הדוקטורט. יחד הם מגדלים 3 ילדים בני 16, 14 ו-8. את השיחות אנחנו מקיימות בווידאו בין פרובידנס לתל אביב. אני סקרנית לגבי מערכת היחסים במשפחה שלכם. כשאח שלך ישב שנתיים בכלא, זה ודאי עורר סערה משפחתית בהיותו אחיין של שרה נתניהו. אדבר רק בשם עצמי. כשיש הבדלים מאוד עמוקים בערכים, ודאי שקשה לנהל מערכת יחסים. לי באופן אישי קשה שהקו שם נחצה לכיוון של אומנות ופשיזם. העובדה שמישהו הוא בן משפחה לא מספקת עילה מספיק חזקה להצדיק או לתת נורמליזציה לעמדות כל כך קיצוניות ומסוכנות. זה מבחינתי הכי חשוב. מה שאני רואה שקורה בישראל מדאיג. חלק מהחברים שלי מרגישים שהם נמצאים בסכנה, שעתיד ילדיהם לא בטוח. חשוב לי לשמור דיסטנס ממי שמלבה את האלימות ומביע עמדות גזעניות שגורמות להסתה. הזכרת את אח שלי. ובכן, הוא פציפיסט, רודף שלום. ההתקפות מהימין על מתנגדי ההפיכה המשטרית וההצגה שלהם כאנרכיסטים, מסיתים או טרוריסטים, הן תמוהות ומסוכנות מכיוון שמחאה לא אלימה היא חלק אינטגרלי של דמוקרטיה. בזמן אמת מתברר, הסרבנות של אחיה דווקא לא גרמה לקיר המשפחתי. בסיום אותו ראיון בהארץ ב-2002, שיתף אביה באנקדוטה משפחתית קטנה. לפני כמה חודשים עשינו חגיגה גדולה ליום הולדתה של אמי שהייתה בת 80, סיפר. שרה ארגנה את הארוחה במלון קינג דיוויד. התכנסנו שם כל המשפחה ודיברנו על נושא הסרבנות. ביבי, שהיה בעל אוריינטציה אזרחית אמריקאית, אמר שהוא מכיר את התופעה מאמריקה מזמן מלחמת וייטנאם. מרי אזרחי זה בסדר, הוא אמר. היה לך רגע של התפכחות? או שאלה מחשבות שמלוות אותך מילדות? שיח פוליטי תמיד היה סביבי. גדלתי בבית שבו נחשפנו להרבה קהילות בחברה הישראלית. דוד אחד מתנחל, בני דודים חרדים, אח של אמא שלי נהרג במלחמת ההתשה. סבי מצד אמי ניצול שואה וסבי השני עלה ארצה ב-1933 ומשפחתו נספתה בשואה. שתי סבתותיי הן ילידות ירושלים ואני דור עשירי בישראל מצד שתיהן. את השירות הצבאי שלי עשיתי במהלך האינטיפאדה הראשונה, ואז ראיתי מקרוב את הכיבוש. לבני דורי לא היו כלים להבין את ההיסטוריה של הפלסטינים, או אפשרות לדבר על הכיבוש בצורה גלויה. אף אחד לא לימד אותנו על הנכבה, או אמר לנו הפלסטינים חיו פה לפנינו, לפני שהמשפחות שלנו הגיעו לכאן. אז במהלך הצבא לימדתי את עצמי כל מה שיכולתי על ההיסטוריה של המקום. הדוד המתנחל שעליו מדברת בן ארצי הוא חגי בן ארצי, האח השני במשפחה, שחזר בתשובה בנעוריו וכיום הוא מחנך ומרצה לתנך, תלמוד ומחשבת ישראל. בשנות ה-70 עבר להתגורר בבית אל ולא אחת גם העביר ביקורת על גיסו בנימין נתניהו מהכיוון הימני של המפה הפוליטית. כמו למשל על חתימת העסקה לשחרור גלעד שליט. באותו ראיון של הוריה בהארץ לפני 20 שנה, סיפר אביה את הסיפור הבא על אחיו. נסעתי אליו פעם, באוטובוס מירושלים, ובדרך זרקו אבנים על חלונות האוטובוס וחלון אחד התנפץ. הייתה קצת היסטריה באוטובוס, אבל לא קרה שום דבר רציני. באתי לחגי ושאלתי אותו, למה אתם לא נוסעים באוטובוסים ממוגנים? אז הוא אמר, אנחנו בפרינציפ נוסעים כמו שנוסעים בתל אביב, אבל אנחנו מגיבים אחרת. ולנגד עיניי התארגנה קבוצה, והם יצאו לעשות נקמות בכפרים בסביבה בריש גלי. למחרת אני קורא בעיתון שמתנחלים ניפצו דודי שמש, ירו על מכוניות של פלסטינים, עשו פוגרום והמשטרה חוקרת. אמרתי לחגי, אני יותר לא בא אליך, אני לא רוצה להיות שותף לזה. מאז אני לא נוסע לשם. כשמראות אלימות המתנחלים בחווארה או טריים, הסיפור מעורר עוד יותר חלחלה. לא רק שדבר לא השתנה, עתה הפורעים מקבלים גב ממשלתי. רות רואה את הדברים באופן דומה לאביה. נחשפתי לאידיאולוגיה המתנחלית ממקור ראשון, היא מספרת. גם דוד שלי רוצה דמוקרטיה, אבל רק ליהודים. אז בעצם מה שהוא רוצה זו לא דמוקרטיה, אלא תיאוקרטיה. האידיאולוגיה הזאת שאומרת שליהודים ולא יהודים צריך להיות סטטוס שונה? זו לא דמוקרטיה. הגענו לאן שהגענו עכשיו, לא רק מפני שלנתניהו יש תיקים שנדונים בבית המשפט, אלא כי זה חלק מתהליך בין עשרות שנים, שאליו כיוונה ולא ייחלה אוכלוסייה מסוימת בישראל. שנה אחרי הטבח שביצע גולדשטיין, נרצח רבין. מנהיגים שונים כינו את אלו שביצעו את הפעולות האלימות האלה, עשבים שוטים, אבל זה חטא לאמת. אלה לא עשבים שוטים. אלא ציבור משמעותי שהאידיאולוגיה שלו דוגלת באלימות כאמצעי להשגת מטרות דתיות פוליטיות. המצב שהגענו אליו לא מפתיע אותי, ממשיכה בן ארצי. היינו בדרך לשם כבר הרבה זמן. שני גרעינים גרמו לנו להגיע עד הלום. הראשון הוא הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית. השני הוא הכיבוש, החל מ-1967. יש סיבה מסוימת למה בזירה הפוליטית של מדינות דמוקרטיות יש הפרדה בין דת למדינה. ברגע שדת מחוברת לפוליטיקה, אין מנוס מזה שבסופו של דבר היא תפגע בחופשים מסוימים שהם עוגן הדמוקרטיה. בישראל היהדות גברה על האתוס הדמוקרטי שהוא שוויון זכויות לכלל האזרחים בגבולות מוכרים של מדינה. המשטר בישראל פועל בין השאר ממניעים דתיים, ועל כן ההפיכה תהפוך אותנו לתיאוקרטיה לא דמוקרטית ולאו דווקא לדיקטטורה. אתן לך דוגמה. יש בממשלה כרגע שתי מפלגות דתיות שנשים לא יכולות להיות חברות בהן. אנשי ההפיכה טוענים שיש בעיה עם המגוון האנושי בבית המשפט העליון, אבל מה עם הכנסת? במדינה דמוקרטית מפלגות שלא נותנות לנשים להיות חלק מהמערך שלהן לא רשאיות להשתתף במשחק הפוליטי. וכל זאת עוד לפני שדיברנו על חקיקה שנועדה לשרת אינטרסים של אוכלוסיות יהודיות דתיות על חשבון כל שאר אזרחי המדינה. ומה לגבי הגרעין השני? הכיבוש. ישראל תמיד שאפה לדמוקרטיה, ועד 67 זה גם היה נראה אפשרי. עד אז, גם גבולות המדינה היו מוגדרים, ועל כן ענינו להגדרה המילונית והפוליטית של המדינה. אזור גיאוגרפי עם גבולות מדיניים, שבתוכו גרה אוכלוסייה אזרחית שכפופה לאותם החוקים. אחרי 67 נוצר מצב שבו 500,000 אזרחים של המדינה חיים מעבר לגבולות המדינה מבחינת החוק הבינלאומי. זה פרדוקס בזהות שהגיע עכשיו לנקודת רתיחה. היו כמה נקודות יציאה אפשריות בעבר שלא השכלנו להפנים, למשל אחרי הטבח במערת המכפלה ב-94. אז הייתה הזדמנות לפנות את היישוב היהודי בחברון. זה היה לפני שיצחק רבין נרצח ואפשר היה להתמודד עם זה ולהבין שהגרעין האקטיביסטי משיחי של המתנחלים בעצם פועל כארגון טרור. ארגון טרור זו הגדרה חריפה. קודם כל אני לא מחדש את דבר. גם ישעיהו ליבוביץ' הזהיר אותנו במילים קשות מפני הכיבוש ומפעל ההתנחלות. ארגון טרור מוגדר לפי דרך הפעולה והאובייקט שכלפיו הוא פועל. הרצון לנקוט אלימות כלפי אזרחים כדי להגיע למטרה עליונה שהיא קדושה ביניהם, יותר מחיי אדם. לפי הקריטריונים האלה, המתנחלים שנוקטים אלימות עונים להגדרה הזאת. המניעים שלהם דתיים ולאומניים. עוד מאפיין של מרבית ארגוני הטרור בעולם. אפשר לקרוא להם בשלל כינויים, אבל לפי הספרות המקצועית, זה ארגון טרור. אף תינוק פלסטיני לא נולד שונא יהודים, או טרוריסט, או כזה שרוצה לבצע אלימות, ממשיכה בן ארצי. אבל כל תינוק פלסטיני שנולד בשטחים, נולד לתוך מציאות של כיבוש. זה משהו שכל הזמן עומד לנגד עיניי מבחינת הערכים היהודיים שאני גדלתי עליהם. וזה כמובן לא התחיל עם הממשלה הנוכחית. במאי 2022, במהלך כהונת הממשלה הקודמת, פסק בית המשפט העליון בניגוד למשפט הבינלאומי, ואפשר לפנות כ-1,000 פלסטינים במסע פרייתא שבדרום הר חברון. אלה אנשים שגרים שם דורות וסופגים אלימות אכזרית מצד המתנחלים שפועלים כאדוני השטח מכיוון שהם יודעים שלא ישלמו על כך כל מחיר. הדמוקרטיה בישראל לא הייתה לגמרי קיימת קודם לכן ולא הפסיקה להתקיים בנובמבר 2022. זה תהליך ארוך. החל מ-67 ישראל היא רק דמוקרטית בשאיפה. בזמן שאת מדברת, אני לא יכולה להפסיק לחשוב כמה זה מפתיע שאת בת דודה של יאיר נתניהו ושאתם חולקים גנים משותפים. בן ארצי לא צוחקת. ניכר שהנושא כואב מכדי להתבדח עליו. אני מגדלת 3 ילדים, אז אני יודעת שההשפעה על ילדים מוגבלת. הם מושפעים גם מאיך שהם גדלים, אבל גם מתוך השונות שלהם זה מזה. הערכים שאני גדלתי עליהם הם ערכים של שיח. התנהגות לא אלימה ואהבת אדם. קשה לי לומר מה השפיע על הדעות של בני המשפחה שלי. הבדלים בדעות ובאידיאולוגיה הם לגיטימיים וחשובים בחברה פלורליסטית. לא כולם צריכים לחשוב אותו דבר. אבל ישנם ערכים בסיסיים אנושיים שחייבים להיות משותפים לכולנו. את שומרת על כבודם ומדברת עליהם בנימוס, אבל הם לא מדברים ככה על אחרים. יש להניח שהם גם לא ידברו ככה עלייך, אחרי שיקראו את הרעיון הזה. צר לי. אולי זו אחת הסיבות שהסכמתי להתראיין, כדי לשים חיץ מסוים ביני לבין מה שאני קוראת בתקשורת שהם אומרים, דיבורים אלימים שלא תואמים את הערכים שלי ואת מה שאני גדלתי עליו. אז את בעצם מנסה להציל את כבוד המשפחה? מבחינה פוליטית ביבי נבחר והוא אחראי למדיניות של הממשלה שלו. הוא פוליטיקאי מנוסה עם רקורד רב שנים בתמרונים פוליטיים תחת חגורתו. בסופו של דבר הקשר המשפחתי לא חשוב למהות. אבל במקרה של משפחת נתניהו, הם דחפו את עצמם לאור הזרקורים וגם לחדרי קבלת ההחלטות. לכן זה לגיטימי לבקר גם אותם, ולא רק את ראש הממשלה. אם הוא הכניס אותם, ההחלטה היא שלו. האחריות היא שלו. האחריות גם שלהם. יאיר ושרה נתניהו שמים את עצמם במרכז הזירה הציבורית. נכון, מי ששם את עצמו בשיח הפוליטי, בזירה הציבורית, בין אם נבחר ובין אם לא, אז ביקורת עליו היא לגיטימית. אבל בכל מה שקשור למדיניות, האחריות נופלת על מקבל ההחלטות. ראש ממשלה נתון להשפעות רבות ומגוונות מאנשים שסובבים אותו ובתוכה משפחה. ובסופו של יום האחריות כולה ובאופן בלעדי עליו. ציוצים ורעיונות של בני משפחה, כולל שלי, לא משפיעים על מדיניות. זה לא נכון לגבי המשפחה הזאת. העמדות של בני המשפחה הופכות למדיניות וגם לחלק מתקציב הממשלה שאנחנו מממנים. אני לא יודעת איך נתניהו מקבל את החלטותיו, אבל אני עומדת על כך שהאחריות הבלעדית על החלטות הממשלה היא של ראש הממשלה וממשלתו בלבד. אי פעם ביקרת בבית ראש הממשלה באירוע או טקס? לא. את גרה הרבה שנים בארצות הברית ומגדלת שם את משפחתך. את לא תושפעי מהשינויים בישראל. נולדתי וגדלתי בישראל. ההורים שלי גרים בירושלים. לא אחדל אף פעם להיות ישראלית, לא משנה כמה שנים יעברו בנחר. הקשר החזק לישראל הוא גם המניע להמשיך לפעול למען המדינה ולנכונות להתראיין. בנוסף, הכיוון שאליו תלך ישראל ישפיע וישליך עליי ועל יהודי התפוצות. יש לי, לנו, אינטרס לגיטימי בנוסף לאחריות המוסרית. אם במשך 75 שנה כל ממשלות ישראל נשענו על תמיכת יהודי התפוצות וארצות הברית, אין לממשלת ישראל הנוכחית ותומכיה זכות לדרוש שנשב בצד. בימין יגידו שלמי שלא חי כאן אין זכות להתערב. לאזרחים של מדינות דמוקרטיות יש לא רק זכות, אלא גם אחריות להיות מעורבים במדיניות החוץ של המדינות שלהם. הלו אלה יחסים שמתנהלים בזכות כספי המיסים שלהם, במיוחד יחסי ארצות הברית ישראל, שכוללים העברה של 4 מיליארד דולר בשנה מארצות הברית לישראל. לכן, כל אזרח אמריקאי שמשלם מיסים רשאי להעמיק במהות הקשר, להביע את דעתו עליו ולהשפיע על הממשל האמריקאי לגבי מדיניות החוץ שלו. זו לא אמירה אנטי-ישראלית ובטח לא אנטישמית. להפך, זו הדרך היחידה לשמור על קשר קרוב עם ישראל. אני מתביישת בכך שהמשפחה שלי מקדמת אלימות, גזענות ופשיזם. מעט נטע החיטוב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה הטכנית, ניר סייג.